שלום וברכה, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק וקבוע בספר דרך השם לרמח"ל. ואם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי, אחרי חיפוש במעמקי הזיכרון, שבשיעור הקודם היינו בחלק הראשון, פרק שלישי, פסקה ב'. טוב, אז אם כן דיברנו על המין, אנחנו במין האנושי, כן, המין האנושי, יצירה מיוחדת שעשויה משני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. גם למדנו מדוע צריך שיהיה לאדם יצר הטוב ויצר הרע, כשזה יוצר אצל האדם תסביך אדיר. למשל, אברהם אבינו היה מאוד מודע לדואליות הזאת, שהוא אמר וידבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי. אני גר בעולם הזה. אני גם תושב בעולם הזה. אני גר מצד הנשמה, מרגיש זר. הזר של קמי זה בשביל אברהם אבינו. ואני תושב בעולם הזה. אני תושב כי אני מצד הטבע. אני יצור טבעי, בהמי, חייתי, פרה ורבה. אני שייך לעולם הזה. והדואליות הזאת היא בעצם מעמדו של האדם. ואת זה אברהם אבינו רצה ללמד את בני חת. לכן הוא אמר, גר ותושב אנוכי, הוא הוסיף לזה עוד מילה, עמכם, גם אתם כאלה. אמרו לו, על מי אתה עובד? אתה נשיא אלוהים. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אנחנו עם הארץ, בני חת. כלומר, יש קריטות מוחלטת בין האישיות שלך כאישיות אצילית, שאין לה צד טבעי, ואילו אנחנו רק מצד הטבע. אנחנו טבע משוכלל, אבל טבע בלבד. כשאברהם מבין שהוא נכשל ביכולת שלו להנחיל את הרעיון של הדואליות של הזהות של האדם לבני חת, אז הוא פנה אל עפרון בן צוחר שיעזור לו. כן? שזו סוגיה בפני עצמה. אבל גם בפרשת בהר שבספר ויקרא, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. וכן אמר רבי יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. כן, יש פה איזה משהו דו-ערכי, דואלי, נכון? בהשם נגדך כל תאוותי, שיר פסימי מאוד אגב. בכלל, בבראשית רבה כתוב כך, שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ ביום הראשון, שמיים מן העליונים וארץ מן התחתונים. בסדר, אז יש תיקו. ביום השני רקיע מן העליונים, ביום השלישי צומח מן התחתונים, ביום הרביעי מאורות מן העליונים, ביום החמישי עופות ודגים מן התחתונים. אם כן, עד כאן שוויון. מגיע היום השישי, רוצה לברוא את האדם. אם עברה אותו מן העליונים יש קנאה בתחתונים, אם עברה אותו מן התחתונים יש קנאה בעליונים. מה עשה? עשה נשמתו מן העליונים וגופו מן התחתונים ויש שלום בעולם. ומאז יש מלחמה באדם. זאת אומרת, האדם עומד בדיוק על נקודת התפר בין שני עולמות שמתרחקים ומתנגשים זה מזה וזה בזה, והוא קרוע בדבר הזה. אז יש כמה אפשרויות. כלומר, האפשרות האחת היא לומר שהעולם הוא רע, כן? העולם של האדם לפחות הוא עולם רע. והרבה אנשים שהגיעו למסקנות פסימיות זה בגלל זה, שהם ראו שיש באדם שני יצרים, אמרו מה עושים עם זה? ואז יש גם אופציה לבטל לגמרי יצר הרע. יש אופציה לבטל לגמרי יצר הטוב, לפחות שיש שקט. או רק יצר הרע, או רק יצר הטוב, אבל שניהם ביחד אי אפשר לחיות. או לבטל את שניהם. או לעשות ברית בין שניהם. כן, כלומר, זה האופציות השונות שקיימות בעולם. האידיאל, למשל לפי הרב קוק, זה האידיאל של הברית, לחבר. בין יצר הטוב ליצר הרע, שהם ישתפו פעולה לאותן המטרות. כן, בבקשה.
אבל זה שהאדם הוא מורכב מיצר טוב ויצר רע, בסופו של דבר הוא מנסה לקבוע משהו אובייקטיבי לעולם, שהעולם רע.
למה אתה אומר את זה? למה?
שהאדם מגיע למסקנה.
שעולמו של האדם רע. כלומר, אם אני חי כל הזמן במתח, אז החיים שלי הם בלתי נסבלים, זה גהינה מתמיד. מה זה אכפת לי אם העולם הוא טוב או רע? השאלה היא איך אני חי? אני חי כל הזמן במטר, יצר הטוב אומר לי ככה, יצר אומר לי ככה. כן, אתה לא ראית אותם, איך שהם נראים, אחד עם כלשון וזנב כזה שפיצי וקרניים ורגלי עז, והשני כזה מלאכון קטן עם הילה והכל וסמדת שחורה. מה? זה כן, בסרטים מצוירים, כן, זה משהו, לא. איך הם רבים ביניהם? כן, רק רגע, כן. לא, אני הסברתי את הפסוק, וייצר השם אלוהים את האדם. כן? ברור. מה שאמרו טוב מאוד זה יצר הרע, אז אמרו על המילה מאוד. כן, מה זה היצר הרע? זה לקחת כוחות חיים ולהגזים אותם. כן? זה הטוב? מאוד. כן, מה אתה אומר? שמאטלס מחבר בין שמיים השמיים רוצים, כן, השמיים, כלומר העולם האלוהי רוצה לבלוע את העולם, את הארץ, כן? זה משקע שהשמיים היו הולכים ונמתחים. כן, אנחנו מדברים על מה שקורה בתוך האדם. בתוך האדם יש משיכה, זאת אומרת, יש היצר הרע אומר לאדם, אתה יצור טבעי. היצר הטוב אומר לאדם, אתה יצור מלאכי. והאדם יודע שזה לא נכון, לא זה ולא זה, ואז הוא מתבייש בעצמו, הוא אין לו סיפוק מעצמו, כן? לכן זה רע, כן? האדם בטבעו רע, נכון? האדם בטבעו הוא רע. זה נכון מצד היצר הרע. כלומר, האדם זה מתחיל עם יצר הרע. לא, יש נתון ראשוני באדם. הנתון הראשוני מבחינת הזמן הוא הנתון החייתי. כן? הילד יוצא לאוויר העולם והוא רוצה אוכל והחלפת חיתולים, קצת מוזיקה ונדנות ואהבה. לא יקבל, הופך את המועדון. נכון? מה? כן, אבל זה עוד לא, זה לא אומר שאדם הוא רע מצד נשמתו. הרי יש יצר לב, יש האלוהים עשה את האדם ישר. איזה אדם אלוהים עשה ישר? האדם הנשמתי. יש בכלל, סליחה, יש בזה שיטות שונות באמת. יש שיטה של רוסו. רוסו סבר שהאדם הוא טוב בטבעו. קרא לזה הפרא הטוב. והחברה, התרבות, היא זו שעשתה אותו רע. כלומר, יצר הרע בא מבחוץ. פרויד אומר את ההפך, שבאדם יש יצריות בסיסית, הוא רע, והערכים הם כפייה של החברה נגדו. כן? כלומר, יצר הטוב בא מן החברה. השיטה הבהביוריסטית אומרת שהאדם אין בו לא יצר טוב ולא יצר רע, אלא הוא כותב את ספרו. כן? כלומר, נקודת המוצא היא ריקה, טבולה רזה. והשיטה של היהדות, לפחות מה שעולה מהתלמוד, זה שיש באדם שני יצרים. מלכתחילה, הוא בנו מיצר טוב, יצר רע, ואז יוצא שעוצמת החיים של האדם היא גדולה מאוד. כן, כי הוא, לבריאות, כי הוא שני אנשים ביחד. הוא גם זה וגם זה. ולכן המשימה של האדם היא משימה לא הרמוניסטית, אלא משימה של פיוס. צריך לפייס בין שני היצרים של האדם. אפשר להגיד סינתזה, מה שנקרא הישר לעומת הכובש, כן? ברור. זה מה שדיברנו כמה פעמים על החופה. כן, ברור. כן, בבקשה.
היום למדנו בשיעור אחר עם הרב שקדושה זה כמו להיות צינור. אבל גם הרמח"ל כותב פה שהיכולת גם כן בידו לקנות
זה, אני לא מבין מה זה קשור למה שלמדנו איתי בשיעור אחר. יש שני דברים. מה שדיברנו בשיעור האחר, זה שיש משימה של הקדושה. עכשיו, מה שאנחנו לומדים כאן, זה מהו התפקוד של האדם. התפקוד של האדם זה בחירה בין הטוב לבין הרע. כן, אני לא הבנתי את הקשר בין שני הדברים. לא, קדושה זה לא בחירה. אני בוחר להיות קדוש, אבל הבחירה זה לפני הקדושה. בחרתי להיות קדוש, אז כבר בחרתי. אז הבחירה מסתלקת. זה כמו למשל, אני שואל את עצמי, האם להתחיל את הנסיעה שלי ברגל ימין או ברגל שמאל? יש לי בחירה. החלטתי בימין, האפשרות של השמאל נעלמה. כן, בבקשה. בהתחלה, כן.
אז אתה יכול לומר עליהם שהנטייה שלהם
שקועה לשני הצדדים,
אתה רואה
שיש להם
נטייה דווקא לצד
שגידלו
אותם
לצד הזה? לא.
עם טוב, עם רע?
לא. אדם שגדל בחברה רעה או בחברה טובה, בוחר בין טוב לרע. מובן? לא, לא. הנטייה היא שקולה לגמרי. אני אביא לך דוגמה מתורת הסטטיסטיקה. יש אישה שילדה 9 בנות, עכשיו היא בהיריון, מה הסיכוי שזה יהיה בן? 50-50. זאת אומרת, מה שקרה, אין לו שום השפעה על מה שיכול לקרות עכשיו. נכון? כלומר, כל נקודה, מעבר לסטטיסטיקה, כלומר, הסטטיסטיקה אומרת שאישה אחת יש לה 10 בנות, הסטטיסטיקה אומרת שזה סיכוי קטן. אבל עכשיו יש לה כבר 9 בנות. כך שהיא כבר נמצאת בצד מסוים של הסטטיסטיקה. אז נשאר רק ה-50-50 הזה. עכשיו, למה הדבר דומה? לאדם שגדל בבית ספר בשכונת פשע. עכשיו, הסטטיסטיקה אומרת שכל מחזור שיוצא מהבית ספר הזה, 95% יוצאים פושעים ו-5% לא. ילד נכנס לבית ספר הזה, מה הסיכוי שלו שהוא יצא פושע? 50%. יש לו 50% סיכוי לבחור באפשרות להיות שייך ל-5%, ו-50% סיכוי לבחור באפשרות להיות שייך ל-95%. הוא נקודה בחירית אחת.
זה בעייתי להציג את זה. גם ה-5% האלה הם כנראה ילדים עם תכונות מיוחדות מאוד
או שהם החליטו. אז זה כבר החלטה שלך, אם יש דבר כזה בחירה חופשית או לא. אבל הקושיה שלך על הבחירה החופשית, מזה שיש נתונים שונים לבני האדם, איננה קושיה, אלא אתה אומר, אולי, אולי אין בחירה חופשית לאדם, והכל תלוי בנתונים. אז זה כבר לא קשור, כבר בנתוני ההתחלה של האדם עצמו, אבל אז זה כבר לא קשור לנתונים הסביבתיים. מובן? ודאי שיש השפעה לחינוך. החינוך אומר לי במה לבחור. אני יכול לבחור טוב, יכול לבחור, אני יכול להתאים את עצמי לחינוך שקיבלתי, אני יכול ללכת נגד לחינוך שקיבלתי. מהו? כן. כן. למה? כולם היו נגדו, אתה אומר.
משהו כזה, זה נראה יותר שהיו נגדו מאשר שזה אלוקים שהוא לא ממש מכיר וזה,
כן, להגיד שהוא לא מכיר זה קשה, הוא שמע את הדיבור שלו בכל זאת.
כן, אבל הוא לא, זה הרבה יותר מוחשי.
אתה אומר שלא היה לו סיכוי. אתה יודע מה, אני לא רוצה להתווכח על זה, למה? כי יש באמת מדרשים שהולכים בכיוון שלך. שכל הסיפור של חטא אדם הראשון היה משחק מכור מראש. כן, כלומר, לא הייתה לו ברירה, מסכן. צריך... אם כי זה לא הכיוון של רמח"ל בכלל. רמח"ל הולך על הכיוון הזה, שאכן גם אדם הראשון הייתה לו בחירה חופשית גמורה. ואתה צריך להוכיח לי שהנחש והאישה זה שקול יותר מאשר הדבר השם אצלו. זה לא פשוט. בסדר? כן, אני חושב שהשאלה הזאת נשארה אצל אדם הראשון עצמו, שאל אותו היקה והוא לא ידע מה לענות. כן.
נראה לי יותר מוכן שיש שלב מסוים שאדם מגיע נגיד לקידושה, אז אין לו בחירה.
כן, זה נכון, אבל זה לא כתוב כאן, זה כתוב בהמשך. כן.
אז לפי העיקרון שאומר פה, שהמהות של האדם זה להיות דווקא בשיקול כל הזמן, ומתוך זה שהוא יהיה מקור הטוב.
מה? אתה אומר, נקודת המוצא של האדם היא הבחירה החופשית. מה קורה אחרי שהוא מימש את הבחירה שלו? לטוב נגיד, אינשאללה. מימש את... אז השאלה אם עדיין יש לו מה לעשות עם הבחירה החופשית שלו? השאלה היא, אני חושב שלא, אין לו מה לעשות עם זה יותר. יכול לזרוק את זה.
אז מה, הוא פשוט נשאר קדוש כזה?
כן, בדי.
ומה המטרה שלנו
בשלב הזה? לקייף. זאת אומרת, מכאן ואילך, זה הכיף הגדול שהוא נהנה מן הטוב שהוא רכש. כן, כן. העדן אפילו. כן? זה מה שהוא אומר בהמשך. כן? כלומר, הבחירה החופשית זה דבר חשוב, אבל זמני. יכול להיות, כן. יש אנשים שכבר בעולם הזה אין להם בחירה חופשית. נאמר ככה, כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב איבד את הבחירה החופשית שלו בתחום מסוים. כן? יש אדם, הוא מתלבט, הוא בחברת פשע, הוא מתלבט האם לרצוח או שלא לרצוח. יש לו התלבטויות. אחר כך הוא שמע איזה קלטת, הלך לישיבה, הוא רק עכשיו מתלבט אם לגנוב או לא לגנוב. הבחירה הראשונה הלכה לאיבוד. בסדר? אבל הוא עדיין לא בבחירה האם לקום לוותיקין או לא. זאת אומרת, זה רחוק מאוד ממנו. בסדר? אז כל אחד נקודת הבחירה שלפי הנתונים שמולם הוא ניצב. כן. בבקשה. נכון, הבחירה החופשית. ברור, אבל היא הולכת ונמוגה. זאת אומרת, לא שאי אפשר לחזור לגמרי אל הרע, זה אפשרי. אבל זה, יש בתלמוד סוגיה, מחלוקת אביי ורבא. האם אדם טוב יכול לחזור להיות רע או לא? לכאורה זה תמוה מאוד, עצם הדיון הזה, תבה לה ובישה, זאת אומרת, הגמרא שואלת, אבל אנחנו רואים שכן. כן? אז הרב קוק... הרב קוק מסביר בפירושו שם לסוגיה שזה תלוי מהי המוטיבציה של הטוב. יש אדם שבחר בטוב בגלל שנגעו לו בנקודה מאוד רגשית אצלו והוא בחר בטוב, אבל עדיין אין לו שום בירור אינטלקטואלי המחייב את הבחירה בטוב. לעומת זה אדם שהטוב הוא מחובר איתו אצלו עם הדעת, אז הדעת לא תעזוב את מי שהשיג אותה. זה בעצם מה שדיברנו על זה כמה פעמים, שלדעת אפלטון, אם האדם היה יודע את האמת, לא היה חוטא מעולם. לא היה חוטא מעולם. גם רמח"ל סובר כך, לכן הבאתי את הדעת אפלטון. לעומת דעת אריסטו שחולק על זה, ואומר שהמציאות סותרת את דברי אפלטון. כן, טוב. אז איפה היינו? אנחנו בפרק שלישי, ב', כן? פסקה ב'. אולם, היות הדבר, עכשיו, האמת היא, אנחנו נקרא כאן על בחירה בין יצר הטוב ליצר הרע. הרמח"ל פה לא נכנס לעומק של האפשרות של הפיוס בין היצר הטוב ליצר הרע. אז לא שזה לא קיים אצלו, כי הרי במסילת ישרים זה כן קיים אצלו, אבל כאן הוא רוצה רק לתת לנו, אפשר לומר באופן סכמטי, מה עולמו של האדם. אולם היות הדבר הזה נשלם כראוי, גזרה החוכמה העליונה, שיהיה האדם מורכב משני הפכים, דהיינו מנשמה שכלית וזכה וגוף ארצי ועכור. כלומר, מלבד זה שיש באדם יצר הטוב ויצר הרע, כדי לעזור להיווצרות היצרים האלה, אז האדם מורכב משני חלקים, שבאים ממקורות שונים לגמרי, ולכן ההרכבה ביניהם זה דבק שבאיזשהו שלב גם נפרד. כן. מי? האם נבואה? אדם שמגיע לנבואה, אם יש לו בחירה חופשית או לא, תלוי איזה דרגת נבואה. אם דרגת משה, כבר אין לו בחירה. נכון. כן, נכון. נו, אז מה אתה שואל? אתה שאלת על נביא, עכשיו אתה אומר לי שאתה שואל לא על נביא. לא יודע אם זה פחות מזה. זה משהו אחר. כי מידת הקדושה היא מידה במידות. והנבואה זה משהו אחר קצת. זה לא זה. טוב. כן. יצר הטוב לא. זה לא בא מהנשמה. זה בא מהנשמה. כלומר, הנשמה עוזרת להיווצרות היצר הטוב. הלאה. אני יכול להמשיך? תודה. טוב, גזרה החוכמה העליונה שיהיה האדם מורכב משני הפכים, דהיינו, מנשמה שכלית וזכה, וגוף ארצי ועכור, שכל אחד מהם ייתה בטבע לצידו. דהיינו, הגוף לחומריות, והנשמה לשכליות. ותימצא ביניהם מלחמה, באופן שאם תגבר הנשמה, תתעלה היא, ותעלה הגוף, או תעלה הגוף עמה. תימו לב, המטרה היא לא להפריד את הנשמה מן הגוף, אלא להעלות את הגוף. ויהיה אותו אדם, האדם המשתלם בשלמות המעוטד, ואם המשתלם בשלמות המעוטד, ואם יניח האדם שינצח בו החומר, הנה ישפל הגוף, ותשפל נשמתו עמו. ויהיה אותו האדם בלתי הגון לשלמות, ונדחה ממנו חז ושלום. ולאדם הזה, יכולת להשפיל חומרו לפני שכלו ונשמתו, ולקנות שלמותו, כמו שזכרנו, זה כאן לחזור בתשובה. ואומנם, גזר טובו יתברך שמו, שגבול להשתדלות הזה המצטרך לאדם להשיג השלמות. כלומר, הבחירה החופשית זה זמני. יש גבול. אי אפשר כל הזמן לשחק עם האדם. וכשישלים השתדלותו, ישיג שלמותו, וינוח בהנאתו לנצח נצחים. כמה דעת אמרת, נבראת בשביל הכיף. על כן, הוחקקו לו שני זמנים. אחד זמן העבודה, ואחד זמן קיבול השכר. ואולם, מידת הטוב מרובה, שהעבודה יש לה זמן מחוקק, כמו שגזרה חוכמתו יתברך שמו היו תונאות לזה, וקיבול השכר אין לו תכלית, אלא לנצח נצחים הוא מתענג והולך בשלמות אשר קנה לו. אפשר לומר, זה גם לא בדיוק נצח נצחים, זה לא בזמן, זה כבר מעבר לזמן. כן, אבל זה בעצם מסביר את הכיסופים שהנפש חשה כלפי העולם העליון שהוא נצחי ביסודו. עד כאן ברור? כן. 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 פה אתה שואל שאלה מעניינת. האם השלמות זה שלמות או זה השתלמות? כן, כן, אני מבין את השאלה. האמת היא שמצאנו מקורות סותרים בנושא הזה. רמב״ם אומר, מביא את המקור בחז"ל, צדיקים יושבים, אומר הרמב״ם, ללא עמל. ואילו יש מדרשים אחרים, שגם רמח"ל מביא אותם בדעת תבונות, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז צריך להבין, שמכיוון שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא, כדי להינצל מן השעמום הנצחי. אז השאלה היא, מי צודק? אפשר להגיד שממילא זאת מציאות שהיא מעבר להכרתנו, אז היא בוודאי כוללת גם זה וגם זה. ייתכן גם לומר שזה עניין של שורשי נשמות. יש צדיקים רמב"מיים ויש צדיקים רמח"ליים. הרמב"מיים אוהבים את האידאל של המנוחה, והרמח"ליים של התנועה. מה שהרב קוק מכנה בספרו אורות הקודש חלק ב', שני ערכי השלמות, שהם השלמות וההשתלמות. כן, בבקשה. שצדיקים מה? ועם העניין של? המתח. אז זה סותר, זה מה שאמרנו, זה שני מאמרים סותרים. נכון, זה כי אין מנוחה, המשמעות היא כמו שאדם עולה ברחבל, רכבל. כן? הוא עולה, אבל במנוחה. בסדר? אפשר להביא כמה דימויים. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.